באותו ערב, לאחר ההופעה של ריאנה, יצאו מאות אנשים מוכזבים וכועסים מאוד. הם טענו שעבדו עליהם ושריאנה זלזלו בהופעה, ששילמו הרבה מאוד כסף לצפות בה. הם החליטו לתבוע את מפיקי המופע בתביעה ייצוגית. איתנו על הקו ליאת שטיין, עורך דין מומחית לתביעות ייצוגיות. שלום ליאת.
שלום, שלום.
תסביר לנו קודם מהי בכלל תביעה ייצוגית.
תביעה ייצוגית זה בעצם מונח שנשמע מאוד קסום למרבית האוכלוסייה, ולא בכדי. באמת מדובר בהליך מאוד ייחודי, שאנחנו לא מכירים עוד כמוהו בתחום המשפט. זה בעצם תובע ייצוגי, שעומד בראש קבוצה מוגדרת של נפגעים, שסביר להניח שכל אחד מהם בנפרד לא היה פועל למיצוי הזכויות שלו, כי באמת, למי יש כוח עכשיו ללכת ולהגיש תביעה על סכומים זעומים יחסית? 200, 300, 500 ואפילו 1,000 שקלים. לכן זה מנגנון שבא למעשה להיות מגן צרכני, בא לעודד הגשת תביעות צודקות כנגד גופים גדולים שביצעו הפרות ופגיעות באזרח הקטן.
איך מגישים בעצם תביעה ייצוגית?
תביעה ייצוגית, חשוב לדעת שהיא לא מוגשת אוטומטית, אלא היא טעונה אישור של בית המשפט לניהול שלה. לכן, יחד עם התביעה הייצוגית, בד בבד מוגשת בקשה להכיר בתביעה כתביעה ייצוגית. ובשלב הראשון, במסדרון, כפי שאנחנו מכנים את זה, דנים האם בכלל המקרה שהובא בפני בית המשפט מתאים להיות תביעה ייצוגית ועומד בקריטריונים שקבועים בחוק. זה בחוק, בפסיקות בתי המשפט, הדברים שמתפתחים. האם בעצם יש קבוצה מוגדרת, האם הייתה הפרה, האם יש נזק בר פיצוי, כל מיני שאלות משפטיות, לראות שבאמת יש על מה לדבר. וכשאני בוחנת את המקרה, אם הוא מגיע אליי אדם, לפני שאני מחליטה האם באמת אפשר ללכת עם המקרה הזה לתביעה ייצוגית, אני בודקת את כל מה שצריך לבדוק, האם יש לו פה נעילה תביעה אישית. לפעמים מפספסים את העניין הקטן הזה, ועל כל זה התביעה נופלת. האם מדובר בעניין של מדיניות כלפי קבוצה של אנשים, ולא איזה מקרה פרטני או איזה טעות נקודתית? מאיפה נובעת ההפרה? האם יש חוק בכלל שמחייב או אין חוק? כל מיני דברים שחייבים מאוד מאוד לבדוק לפני שמגישים את התביעה הייצוגית.
אז על מה בעצם התביעה נגד מפיקי המופע?
פה הוגשו אגב שתי תביעות. ביום אחרי יום הוגשו שתי תביעות. העילות שלהם זה איחור להופעה של הזמרת, שימוש בפלייבקים. למרות שפורסם שמדובר בהופעה חיה, איכות הוידאו ירודה במסכים, והעובדה שהזמרת לא החליפה תלבושות במהלך ההופעה. התביעה הראשונה הוגשה בגובה 13.7 מיליון שקלים, והתביעה השנייה יום למחרת, למרות שהם ידעו על התביעה הקודמת, בגובה 12.1 מיליון שקלים.
היו תביעות כאלה בעבר? מה הסיכוי שהתביעה הזאת תצליח בעצם?
הסיכוי להערכתי הוא לא גבוה. הייתה תביעה כזאת בעבר, מקרה שמזכיר, זו הופעה של להקת מטאליקה באצטדיון רמת גן. זה היה אומנם מזמן, לפני כשלוש שנים וחצי. שם קרסה מערכת ההגברה כמה פעמים, שם גם שונה מיקום של הבמה באצטדיון. גם שם המעריצים המוכזבים ירו להגיש תביעה על הנזק. הם טענו שבעצם הסידור השונה של הבמה יצר שוני במקומות המסומנים לפי הכרטיסים, והם בעצם הפכו להיות רחוקים יותר מהבמה, למרות ששילמו על מקומות קרובים יותר. במקרה הזה זה לא הצליח. גם פה הנטל שמוטל על התובעים הוא מאוד מאוד גבוה, הם צריכים להראות את הנזק, הם צריכים להראות מה בעצם הם מבקשים עליו פיצוי, כי רק זה שההופעה הייתה קצרה, הם טוענים לכ-13 דקות, השאלה באמת האם זה נזק בר פיצוי.
הקהל טוען שהותאה וקיבל נוצר נחות, כמו שאמרנו. במידה והתביעה כן תצליח, יהיה פיצוי לקהל שנכח בהופעה?
תראי, לא מדובר בתביעה פשוטה. אפשר גם לראות את זה בהתפלגות של הדעות אחרי ההופעה, שזה נע במנעד שבין המעריצים מאוכזבים להחריד, ועד למעריצים שמרוצים עד כלות. זה בעצם עניין מאוד סובייקטיבי. עם יד על הלב, זה לא סוד שאין מי שיחשוד בנו כעם שלא יודע להתלונן, גם כשאין סיבה אמיתית. ובעצם העניין תלוי מאוד בטענות ההגנה, וגם בהתרשמות של השופט שדן בתיק. שופט אחד יכול לראות בתביעה הזאת מוצדקת מאוד ומקימה זכאות לפיצוי ובאמת לפסוק פיצוי לקבוצה, בעוד שופט אחר יכול לראות בתביעה קנטרנית ומיותרת. אני חושבת שגם אם יימצא כי יש ממש בתביעה, לא ייפסקו שיעורים שאפילו לא קרובים לאלה שהתבקשו בתביעות, כי צריך להעריך את הנזק הממשי, והם תבעו בתביעה אחת שליש מעלות הכרטיס, בתביעה שנייה 50% מעלות הכרטיס, וזה נוסף על נזק של עוגמת נפש. אני לא בטוחה שזה עומד ביחס ישר לפגיעה, ככל שהייתה.
ליאת שטיין, עורכת דין מומחית לתביעות ייצוגיות, תודה רבה לך והמשך יום נעים.
בשמחה גם לך.